כבר אמרנו שכל אומה שעמדה מולנו וניסתה להחליש אותנו או ניסתה לפגוע בנו, היה לה תפקיד. ההיסטוריה שלנו היא לא בטעות. ויש בירורים שאנחנו צריכים לברר. שרה, אני ביקשתי להתקרב, לא להתרחק. אחד קר לו, אחד חם לו, כל אחד וה... דיברנו על זה שבחנוכה אנחנו נמצאים בתוך מלחמה על הרוח, על רוח האומה. ומתוך העמידה מול יוון אנחנו מבררים את התוכן הפנימי של החיים שלנו, את מה ריבונו של עולם מבקש מאיתנו. וכשאנחנו עומדים מול הנרות ומתבוננים באור של הנרות, אנחנו צריכים להאמין באור שתמון בתוכנו. ואז אנחנו אומרים את המזמור מעוז צור, שאנחנו נראה שהמזמור הזה זה מסע, מסע לאורך ההיסטוריה הארוכה שלנו, מסע שמפגיש אותנו מול עצמנו, ובעצם מזכיר לנו כל מיני תחנות שהתרחשו, תודה רבה, שהתרחשו במסע הזה. אז דרך התחנות, קודם כל אנחנו צריכות תנ"ך, כי אנחנו רוצות לראות מתי כל דבר יתרחש. בסדר, אז אני אשמח שלכל אחת יהיה תנ"ך. ואני רוצה שבאמת דרך המסע אנחנו נעמוד מול האומות, אנחנו נעמוד מול הדברים שעמדו בזמנו מולנו, ונפתח את המסע בבית הראשון של מעוז צור, ונסיים את המסע שהוא עוד לא הסתיים, כן, בבית האחרון של מעוז צור. ומתוך זה באמת ניפגש עם מי שאנחנו. אז שוב, אני גם אשמח שיהיה תנ"ך, ותודה רבה לנזר שצילמה לנו את הדפים. מי שחסר לדף בבקשה להגיד. ואנחנו נתחיל בבית הראשון, בסדר? הבית הראשון של הפיוט, אנחנו לא יודעים מי כתב את הפיוט הזה. ראשי התיבות של הפיוט זה מורדכי חזק. חזק זה שנזכה להתחזק בעזרת השם. יש גם זמירות של שבת שהן מסתיימות במילים, באותיות חזק. זה משהו מתוכנו. והבית הראשון של הפיוט זה בית שפותח, בסדר? לפני שאנחנו נכנסות לתוך ההיסטוריה הארוכה של האומה שלנו, אז הבית הזה פותח, בסדר? אז בואו נראה מה הוא אומר. את השיעור הזה שמעתי מראשיתו ועד אחריתו מהרבנית חנה עליה השלום, שמי שתסתכל שם תראה את זיו פניה. כמעט כל מה שאני מלמד אתכם שמעתי מהרבנית חנה, אבל את השיעור הזה אני זוכרת. איך ככה יצאתי מתוך השיעור ואמרתי, וואו, איזה כיף לי שעכשיו אני יודעת מה אני אומרת, ולא רק שרה את מה שלימדו אותי מאז שהייתי בגן. טוב, היא לימדה בהמון מקומות, אני לא למדתי במדרשה, כי זה עוד לא היה הדברים האלה, אבל הייתי הולכת להרבה שיעורים שלה, אבל היא לימדה בהרבה מקומות. טוב, אז הפיוט מתחיל במילים האלה, מעוז צור ישועתי לך נאה לשבח, כן, מעוז זה מבצר, כדאי לכם לכתוב. ולהוציא את זה לפני הדלקת נרות. מעוז זה מבצר, וצור זה סלע מאוד 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 חזק. אתן בטח מכירות את זה מהביטו אל צור חוצבתם. אז מעוז צור ישועתי זה מבצרי וסלעי, וישועתי זה ריבונו של עולם כמובן, שאנחנו רוצים לשבח אותו. ומתוך השבח אנחנו גם מתפללים, אנחנו משבחים, כן, כדרכה של תפילה שפותחים בשבח, ואחר כך אנחנו מבקשים תיקון בית תפילתי ושם תודה נזבח. אז אנחנו מבקשים שבית המקדש, בית תפילתי, ואביותים אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי, אנחנו מבקשים מריבונו של עולם שנזכה שבית המקדש ייבנה מחדש ושם תודה נזבח. לא רק נודה לריבונו של עולם במילים, במילות התפילה, אלא גם נזכה להקריב בבית המקדש זבחים. אנחנו עם עינינו נשואות לעתיד השלם, לעתיד המתוקן, באמת שבית המקדש ייבנה ושנזכה לשוב לעבודת הקודש. איך התפילה הזאת תוכל להתגשם? מכוח מה התפילה הזאת תוכל להתגשם? לעת תכין מטבח מצער המנבח. מה זה צער? אויב. יש לנו עדיין אויבים. יש לנו עדיין כאלה שרוצים לחלותינו. אנחנו אומרים שרק שריבונו של עולם יאבד את האויב הזה, שהוא נקרא צער מנבח. מנבח זה מלשון נביחות. זה מלשון, זה איזשהו צער, איזשהו אויב שמדבר הרבה, אנחנו עוד נדבר עליו, עוד ננסה לברר מי זה הצער המנבח הזה, ואז כשריבונו של עולם ינצח את האויב, אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. רק כשיפול הצער הזה, אז נוכל לשיר שיר מזמור של תודה לריבונו של עולם ולחנוך את המזבח, כן, כמו שהיה בחג החנוכה. אז קודם כל אנחנו פותחים בתפילה, בבקשה, בתקווה, בתקווה שבאמת נזכה למגר את כל האויבים ולחיות את חיינו, להיות מי שאנחנו, להופיע את עצמנו כראוי. אז זה הבית הראשון של הפיוט. עכשיו מתוך זה אנחנו נכנסים לסיפור חיינו. סיפור חיינו שמתחיל כאומה, בסדר? הפיוט הזה לא מזכיר לא את אברהם, לא את יצחק ולא את יעקב. הוא מתחיל בסיפור חיינו שאנחנו כבר אומה. אז קודם נראה את המילים ואז לאט לאט נסביר בעזרת השם. רעות שבעה נפשי ויגון כוחי קהילה, חיי מררו בקושי בשעבוד מלכות עגלה. כן, אז אנחנו נולדנו במצרים, וכשאנחנו נולדים במצרים כאומה, כן, ירדנו כמשפחה והפכנו להיות אומה, אז אנחנו נאלצים לחיות שם חיים של מרירות, חיים של שיעבוד. ריבונו של עולם אומר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. כמה שנים בפועל היינו במצרים? 210 שנים. 210 שנים האומה הישראלית נמצאת במצרים, הייתה לנו קפיצה, הייתה לנו דליגה, הייתה לנו פסיכה, בסדר? אבל כל זה נדבר בפסח, נכון? איך זה יכול להיות שזה היה רק 210 שנים? ריבונו של עולם מדלג בשבילנו כדי שלא נלך לאיבוד לגמרי. אבל לא נדבר על זה עכשיו. מתוך 210 שנים, בערך 80-90 שנה, אנחנו בתוך השיעבוד, שיעבוד קשה ושיעבוד נוראי, ומצרים נקראת עגלה. ירמיהו הנביא קורא למצרים עגלה, ובידו הגדולה הוציא את הסגולה, כן, יד השם עם עשרת המכות וקריאת ים סוף, כל הניסים והנפלאות והפלאות ריבונו של עולם מוציא אותנו, אנחנו עם הסגולה ממצרים, חיל פרעו וכל זרעו ירדו כאבן במצולה, ואחרי היציאה שלנו ממצרים, אנחנו גם רואים את כל מצרים טובעים בים, כל העוצמה וכל החוזק של האימפריה המצרית עד עד שוקעת במצולות, נשארו אמנם פירמידות, אבל בערך זה מה שנשאר. ואז אנחנו, עכשיו אני אומרת כמה דברים שהתרחשו שלא כתובים פה, אבל הם בדרך לבית הבא במזמור, בפיוט. אנחנו הולכים 40 שנה במדבר, אנחנו כובשים ונוחלים את הארץ 7 שנים של כיבוש, 7 שנים של התנחלות, ועוברות עוד שנים ואנחנו בונים את בית המקדש, כן, ספר יהושע, ספר שופטים, ספר שמואל, אנחנו זוכים למלכות, נכון, יש לנו כבר מלך, אחרי שהייתה תקופת השופטים, אז יש לנו תקופה של מלכות, שאול, ואחר כך דוד, ואחר כך שלמה, ובית ראשון, אתם רואות את הלוח שלנו? בית ראשון עומד 410 שנים. 410 שנים, מהכניסה לארץ ישראל עד חורבן בית ראשון, עוברות 850 שנה. טוב, ואנחנו רוצות לראות מה כתוב בבית הבא, בסדר? דביר קודשו הביאני. מה זה דביר קודשו? בית המקדש, אנחנו זוכים ובונים את בית ראשון. אומר הפיוט, וגם שם לא שקטתי, לא, גם שם התנהגתי לא כל כך יפה. ובא נוגס והגלני, כי זרים עבדתי. אנחנו עובדים עבודה זרה, כן? בבית ראשון אנחנו נופלים בעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, שזה שלושת עבירות הכי 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 חמורות שקיימות בין כל מצוות התורה. ודיברנו על זה, נכון? דיברנו על זה קצת ביום ראשון, אני אומרת את זה בסוגריים. זוכרות, דיברנו על זה שבבית ראשון החיים היו זוכרות טבעיים. הדברים, המגמות האלוקיות, השאיפות, החלומות שלנו זרמו בתוכנו. את לא היית צריכה לפתוח סידור בשביל להתפלל, והרבה דברים עשינו מאוד מאוד בטבעיות. אבל מה היה חסר? איך זה יכול להיות שנפלנו בעבודה זרה אם היינו כאלה קרובים? בפרטים לא היינו מחוברים. היינו מרגישים את המגמות, את השאיפות האלוקיות, את החלומות של האומה הישראלית, אבל בסוף, 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 בפרטי הפרטים, זה לא היה מחובר. ואם אין הקפדה בפרטי פרטים, בסוף נופלים גם בעבודה זרה, בגילוי עריות ושפיכות דמים. סגור סוגריים, עוד סוגריים, זוכרות למה נפלנו בעבודה זרה? ולמה היום אנחנו לא נופלות בעבודה זרה? כי בבית ראשון יש תשוקה נוראית, 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 נוראית לקרבת אלוקים, שאין לנו שום יכולת להבין אותה בכלל. מי שהייתה לו את התשוקה הזאת והקשיב לציווי האלוקי, מה הוא נהיה? הוא נהיה נביא. מי שהקשיב בצורה מדויקת והציווי האלוקי היה כל חייו, הוא הגיע לנבואה. אבל מי שהייתה בו את התשוקה הנוראית הזאת והלך לאיבוד, אז הוא באמת הלך לאיבוד. זה או לעלות מעלה מעלה או ליפור לבורות עמוקים עמוקים עמוקים, כן. לפרטי פרטים של הלכות, לפרטי פרטים של מצוות. מצד אחד, בתוכנו זה זרם, נכון? אמרנו ביום ראשון, אדם התעורר בבוקר, הוא נשא תפילה לריבונו של עולם, אני לא יודעת מה הוא אמר, אבל זאת הייתה התפילה שלו, וזה היה באמת תפילה. לא היה סידור, אף אחד לא כתב לו מה להתפלל, הוא הרגיש. בסדר? אז מצד אחד מאוד מאוד הרגשנו את הקודש וחיינו את זה, אבל מצד שני היה זה פער בין ההקשבה לפרטים לבין הכללים הגדולים, ולכן בסוף נפלנו. אי אפשר, אי אפשר בלי הפרטים, אי אפשר במדרשה בלי שיעור הלכה, אי אפשר. את חיה בסרט אם את לומדת רק אורות הקודש, את חיה בסרט. כי בסוף אם את לומדת אורות הקודש ואת לא לומדת מה עושים בהלכות בורר בשבת, הוא כמה פרטים ולמי יש כוח לשמוע את הפרטים האלה, ומה זה משנה אם נתלשה לי שערה עם המברשת או לא נתלשה, מי בכלל רואה שנתלשה לי שערה? זה הפרטים. אז הפרטים קצת הלכו לאיבוד, והפרטים הלכו לאיבוד, והתבלבלנו עם התשוקה שלנו, ובסוף נפלנו מאוד 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 מאוד. בסדר? חן, בסדר? אני ממשיכה, תכף אנחנו נראה מה זה הובה נוגס ויגלני כי זרים עבדתי, ויין רעל מסכתי כמעט שעבדתי. אנחנו זוכים בבית ראשון ל-15 דורות של מלכות בית דוד. ומה קורה? איך אנחנו גולים? גלות בית ראשון לא הייתה בבת אחת, בסדר? אנחנו נגלה עכשיו, אנחנו נצא עכשיו מארץ ישראל ביחד עם כל הגולים. קודם כל תפתחו במלאכים ב' פרק י' ז', בסדר? אנחנו עכשיו יוצאות, לצערנו ולכאבינו, אנחנו יוצאות לגלות. אתם זוכרות שעם ישראל, אני מזכירה, בסדר? עם ישראל מחולק לשתי מלכויות בבית ראשון. מלכות יהודה ומלכות ישראל, זוכרות? מלכות יהודה זה שבט יהודה, בתוך שבט יהודה גר גם שבט שמעון, ומי יצטרף ליהודה? בנימין. זוכרות את רחל ולאה? זוכרות את רחל שמוסרת את הנפש עליה? אז בנימין הוא דבוק ליהודה. יהודה אחר כך, יהודה איש נלחם על בנימין, זוכרות שיהודה נלחם על בנימין, והוא אומר אני מאבד את כל החיים שלי ואת המלכות שלי ואת התפקיד שלי בשביל בנימין. בנימין נדבק ליהודה. כל שאר עשרת השבטים ביחד במלכות ישראל, כולם במלכות ישראל, עשרת השבטים במלכות ישראל, וביהודה, אתם יודעות שקוראים לנו יהודים בגלל זה, תכף נראה כמה זה עצוב. במלכות יהודה יושבים רק יהודה, שמעונים, בנימין, כהנים ולוויים, זהו. בסדר? עכשיו בואו נראה מה קורה. תפתחו בספר מלאכים פרק י' ז', פסוק ו', יש לכם פסוק ו'? בשנת התשיעית להושע לחד מלך אשור. גלות עשרת השבטים זה על ידי מלך אשור. מלכים ב' פרק י' ז' פסוק ו'. יש? בשנת התשיעית להושע לחד מלך אשור את שומרון. שומרון זה עיר הבירה של מלכות ישראל. ויגל את ישראל אשורה ויושב אותם בחלך ובחבור נהר גוזן וערי מדי. אני מקריאה גם בפסוק, בואו נראה איזה עוד פסוק, י' ז' פסוק ו', מלאכים ב'. מלך אשור, כשהוא כבש את העמים, הטקטיקה שלו הייתה להעביר אומות ממקום למקום. הוא חשש שהוא לא יצליח לשלוט עליהם, אז הוא אמר, כדי שאני אצליח לשלוט, אני חייב לשים אותם במקום זר, במקום שהם לא רגילים אליו. ואז יש פחות חשש שהם ימרדו. אז הוא לוקח את עשרת השבטים ומעביר אותם לחלך, חבור ונער גוזן, והוא לוקח קוטיים ושם אותם כאן עד עצם היום הזה. השומרונים הם, נכון? צאצאים של הקוטיים שהיו פעם, 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 פעם. ויש שם את הסיפור של גרי הריות, שלא נספר את זה עכשיו, תקראו את זה בעצמכם. זו הגלות הראשונה, הגלות הראשונה, ועדיין בית המקדש קיים. זה גלות שמלך אשור מגלה אותנו, וביהודה נשארים שבט יהודה, בנימין, שמעון, כהנים לוויים ובית המקדש. זאת הגלות הראשונה, בסדר? בבית ראשון. אחר כך תפתחו מלכים ב' פרק כ"ד פסוק ח' בן 18 שנה יהויכין במולכו ושלושה חודשים הלך בירושלים בשם אמו נחושתה ואת אל נתן מירושלים והיה עשרה בעיני השם ככל אשר עשה אביו. בעת ההיא עלו עבדי נבוכדנצר מלך בבל ירושלים ותבוא העיר במצור ויבוא נבוכדנצר מלך בבל על העיר ועבדיו צרים עליה. אני קצת מדלגת. ויוצא משם את כל אוצרות בית השם ואוצרות בית המלך ויקצת את כל כלי הזהב אשר עשה שלמה והגלה את כל ירושלים ואת כל השרים ואת כל גיבורי החיל 10,000 גולה וכל החרש והמסגר לא נשאר זולת דלת עם הארץ. איך קוראים לגלות הזאת? גלות החרש והמסגר. גלות החרש והמסגר זה גלות יהודה. ישראל כבר גלו, זהו, גלו כבר מזמן. גלות החרש והמסגר זה נבוכדנצר מגלה את כל הרציניים והעשירים והחשובים והמכובדים ואת כלי בית השם. מה הוא משאיר? מה הוא משאיר? הוא משאיר את פשוטי העם. ומה עוד הוא משאיר? את בית המקדש. כל אלה גולים לבבל, פה כבר נשארים רק המסכנים, האומללים, העניים, האנשים שלא היה יוצא לו מהם הרבה, ובית המקדש, וירמיהו הנביא. זה הגלות השנייה, גלות החרש והמסגר, זה הגלות השנייה של בית ראשון. עדיין בית המקדש קיים, ועדיין ירמיהו הנביא מבקש שנשוב בתשובה, ובית המקדש לא יחרב, עדיין. למרות שרוב, רוב, רוב, רובו של העם כבר בבבל, וזה הסלטה ושמנה של העם, זה הרציניים של העם. אבל עדיין בית המקדש קיים. רק תראו כמה ריבונו של עולם נותן לנו עוד הזדמנות, ועוד הזדמנות, ועוד הזדמנות, ועוד הזדמנות. והגלות האחרונה זה בפרק כ"ה, ויהי בשנת התשיעית למולכו בחודש העשירי בעשור לחודש בא נבוכדנצר מלך בבל ובכל חילו על ירושלים ויחן עליה ויבנו עליה דייק סביב ותבוא העיר במצור. כן, נבוכדנצר מתחיל מצור על ירושלים עד ה-12 שנה למלך צדקיהו. בתשעה לחודש ויחזק הרעב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ ותיבקע העיר. אז זה פה זה כבר החורבן, עד עכשיו לא היה חורבן, עד עכשיו היו רק גלויות. אני מדלגת, ובחודש החמישי בשבעה לחודש ישנה 19 שנה למלך נבוכדנצר מלך בבל, בא נבוזרדן רב טבחים עבד מלך בבל ירושלים, וישרוף את בית השם ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים, ואת כל בית גדול שרף באש ואת חומות ירושלים סביב נצו, כל חיל כסדים אשר רב טבחים. זה החורבן. אז הגלות השלישית, שהיא גלות גם של נבוכדנצר מגלה אותנו, בגלות הזאת כבר חרב בית המקדש, ואת יתר העם הנשארים בעיר ואת הנופלים אשר נפלו על המלך בבל ואת יתר הימון הגלה נבוזרדן רב טבחים. ואף על פי כן יש עוד תקווה. ומדלת הארץ השאיר רב טבחים לחורמים וליוגבים. אז נבוכדנצר משאיר פה חבורה של אנשים שהם חקלאים כדי להמשיך לגדל פה גידולים, ועוד הייתה תקווה שמהם תצא התקווה. ואז כן, ואז בסוף הפרק פסוק כ"ה, והיא בחודש השביעי בא ישמעאל בן נתניה בן אלישמע מזרע המלוכה ועשרה אנשים איתו ויקעו את גדליהו וימות. כן, אולי הייתי צריכה להקריא שהעם הנשאר בארץ יהודה אשר השאיר נבוכדנצר מלך בבל והפקד עליהם את גדליהו בן אחיקם בן שפן. בסדר, האנשים האלה יש עליהם איזשהו מנהיג יהודי, אבל כשהורגים את גדליה ואת היהודים ואת הכסדים אשר יהיו איתו במצפה ויקומו כל העם מקטון ועד גדול ושרי החיילים ויבואו מצרים כי יראו מפני כסדים. זה הסוף. כשהורגים את גדליהו בן אחיקם, אז כבר השאר, אם נשאר בו מישהו, הם פוחדים להישאר ובורחים למצרים וזהו. ונגמר. לכן אנחנו גם צומים בצום גדליה, כי צום גדליה זה עוד היה כאילו התקווה האחרונה שאולי, אולי, אולי, אולי נשאר. טוב, אז לא נדבר עכשיו על הכאב הנוראי של החורבן, צריך לדבר על זה, אבל אין לנו זמן בשיעור הזה, כן.
זה הגענו כאילו למצב אחרי שהם ברחו בפרן, שאין שום יהודי בארץ כאילו?
לא, חז"ל אומרים שתמיד תמיד היה אנשים בארץ, אבל זה לא היה, זה היה משהו מאוד פרטי. גדליה עוד היה תקווה שיהיה פה משהו, הייתה קבוצה, היה מנהיג, הייתה אחריות, היה. אומרים שאף פעם, אף פעם לא פסק יישוב יהודי מארץ ישראל, אבל מה זה יישוב? אנשים פרטיים, לא היה. בסדר? אז אני אומרת שוב, זה לא יפה לעבור ככה על החורבן, יש הרבה מה להגיד על זה שבר, זה שואה. חורבן בית המקדש זה שואה. נוראית, אנחנו לא יכולים להבין, כי לא זכינו לשכינה, אז אנחנו לא מבינים מה זה ששכינה עזבה אותנו. אבל זה אתה מת, אתה מת, אתה פשוט מת. כתוב ששום דבר לא נשאר, הפירות לא נשארו מתוקים, והרקיע לא נראה בתארתו, הכל נהיה חיוור. מה שאנחנו חושבות היום שזה האור של השמש, זה לא באמת האור של השמש. האור של השמש הוא הרבה 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 יותר מאיר, רק אנחנו לא יודעים את זה. כאילו יש איזה מסך כזה, של כאב גדול, גדול, גדול בעולם מאז שחרב בית ראשון. עד היום לא חזרה שכינה. כן.
נכון, אמרת שכאילו הקדוש ברוך הוא נתן להם עוד ניסיון, עוד
ניסיון, כן.
יש לנו יכולת כאילו בתור בן אדם להבין את זה?
מה הכוונה?
שכאילו אם הקדוש ברוך הוא לא מגיע את כולנו, אז כנראה הוא רוצה ש... כאילו אומרת, בסוף הם מסתכלים, הוא מוקד, אז כנראה הוא רצה רק את מוחות ישראל, ואז הוא רצה גם את החשובים. כאילו, לא אתם
הצליחו
לראות את זה בתור עוד שלב
שבשבוע הוא
נותן הזדמנות.
זה שאלה טובה, זה הרבה הרבה יותר מורכב מזה. בסדר? אני אגיד את זה ממש במילה, אבל זה לא מספיק. צריך לדבר על זה בפעם אחרת. ירמיהו בירושלים עד השנייה האחרונה לא מפסיק להגיד לנו לחזור בתשובה. לא מפסיק, לא מפסיק, לא מפסיק, לא מפסיק. עד, אני אומרת, אפילו אחרי שחרב בית המקדש, הוא עוד האמין שנשאר. בסדר, זה התפקיד של ירמיהו. ביחזקאל... ובבבל נמצא יחזקאל שהוא גלה בגלות החרש והמסגיר, הוא יש לו תפקיד אחר לגמרי. הוא יש לו תפקיד להגיד לגולים, לאלה שכבר גלו, תקשיבו, בית המקדש יחרב, לא יישאר כלום, אבל אתם תחזרו, תאמינו, תחיו, כי כולם רצו למות. מה יש לעשות? כאילו, מה אתם? או למות, או הם אמרו, אנחנו כבר לא עם ישראל. עובדה שאותנו אלוקים העיף, ואותם הוא השאיר, סימן שאותנו הוא זרק מהבית, אז הוא לא רוצה אותנו. זה כאילו שני שבילים אחרים, אבל צריך, זה שיעורים בפני עצמם להבין את זה, זה באמת, בסדר? זה חשוב. טוב, אז אנחנו עכשיו בבבל, אנחנו בבבל, אומר לנו הפיוט, קץ בבל זרובבל, לקץ 70 נושתי. מה זה לקץ 70 נושתי? עם ישראל יודע, יש נבואה של ירמיהו, שאחרי 70 שנה נשוב. זה אמירה מאוד 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 מלאה תקווה. 70 שנה זה לא הרבה. 70 שנה אנחנו נראה שילדים שחיו בבית ראשון זכו לראות את בית שני. וגם אם זה לא ילדים שגדלו, היה מי שסיפר, בסדר, ילד שנולד בבבל, סבא שלו סיפר לו, אני הייתי בבית המקדש, ובית המקדש נראה כך וכך, והייתה שם השרת שכן. אתם מבינות מה אני אומרת? זה לא כמו היום. 70 שנה זה פער שאתה יכול לעמוד בו, ואתה גם יכול לקבל מידע חי, מידע אמיתי. אז ירמיהו אומר לנו, תדעו, יעברו 70 שנה ואנחנו נחזור. עכשיו לא ניכנס לזה, עכשיו נדבר על זה בהמשך השנה בהקשרים אחרים, בסדר? אבל אני רוצה שנקפוץ לספר עזרא. ספר עזרא נמצא בכתובים, לא בנביאים. זה מדרגה יותר נמוכה מנביאים. וספר עזרא מתחיל במילים. יש לכם פרק א' פסוק א'? רק רגע, מכילה, אני מחפשת משהו בדברי הימים. נו, מה קרה פה? ספר עזרא מתחיל ככה, ובשנת אחת לחורש מלך פרס. אז רגע, נכון כתוב פה, קץ בבל זרובבל, לקץ 70 נושתי, והבית הזה מספר לנו על בבל, נכון? אז כמו שנבוכדנצר כבש את כל העולם, והייתה האימפריה הבבלית, באה פרס, כובשת את בבל, וכורש, מלך פרס, הוא זה שעכשיו ידבר איתנו, בסדר? אז עברנו, בבל עברה מן העולם. אתם יודעות למה קוראים לאומות העולם, אומות העולם? כי הן עוברות מן העולם. ככה אומרים חז"ל. כל אחת גומרת את התפקיד שלה ונעלמת. אתם מכירות אומה שעכשיו קוראים לה בבל? מכירות? לא, אבל אתם יודעות מה היא הייתה אז? היא הייתה לפחות כמו ארצות הברית של היום, לפחות. ובשנייה שהסתיים התפקיד שלה, הגיע פרס והופ, איבדה את בבל לגמרי. אין בבל. בסדר? אנחנו עכשיו עברנו משלטון בבל לשלטון פרס. אנחנו נשארנו באותו מקום. בסדר? אנחנו מרוכזים באזור שקראו לו בבל. אבל אז קם כורש ואומר כך, ובשנת אחת לכורש מלך פרס לכלות דבר השם מפי ירמיה. מה זה לכלות דבר השם מפי ירמיה? עוברות השנים שהיו צריכות לעבור, שוב אני לא מדייקת כי אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל זה העיקרון. העיר השם את רוח כורש מלך פרס ויעבר קול בכל מלכותו וגם במכתב לאמור. כה אמר כורש מלך פרס, תקשיבו טוב, הוא מעביר קריאה בכל מדינות מלכותו. כמה מדינות מלכותו יש בפרס? 127 מדינות. איך אנחנו יודעות? כי גם אחשוורוש הוא מלך פרס, עוד מעט נפגוש אותו בספר עזרא, אל תדאגו. מה אומר כורש? כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה, מי וכם מכל עמו יהי אלוהיו עמו, ויהיה לירושלים אשר ביהודה, ויבן את בית השם אלוהי ישראל, הוא האלוהים אשר בירושלים. מה אומר כורש? קיבלתי ציווי אלוקי, שאתם צריכים לבנות את בית המקדש מחדש. כל מי שרוצה יעלה לבנות את בית המקדש, והוא גם אומר שמי שלא יעלה יחזק את העולים בכסף, בזהב, במתנות. נגיד שאת בפרס, את עולה או לא עולה? שאלתי אם את עולה. אז בואו נראה מה קורה. תקפצו לפרק ב', ואלה בני המדינה העולים משבי הגולה אשר רגלה נבוכדנצר מלך בבל לבבל וישובו לירושלים ויהודה איש לעירו אשר באו עם. פסוק ב' זה ראשי האומה שעולים בראש השבים לירושלים. אשר באו עם זרובבל. זרובבל הוא המנהיג הרוחני. אין לנו מלך, בסדר? כי אנחנו לא מדינה. אבל הוא המנהיג הרוחני שמוביל אותנו בראש השיירה, וישועה, ישועה זה הכהן הגדול, נחמיה, שריה, ראליה, מרדכי, בלשן, מספר, בגבי, רחום, בענה, מספר, אנשי עם ישראל. כל השמות האלה בפסוק ב' זה שמות גדולי האומה, המנהיגים הרוחניים, שמובילים אותנו בחזרה הביתה. לכן הפיוט אומר, קץ בבל, זרו בבל, בסדר? זרובבל הוא המנהיג הרוחני שמעלה אותנו לירושלים. כמה אנשים עלו? 2,360 בערך 40,000 אנשים. הקראתי בפרק ב' פסוק, איזה פסוק הקראתי? סמך ד', בסדר? זה המון 40,000? זה פירורים. 40,000 זה עיר קטנטנה בישראל, לא? נכון? מה זה 40,000? כן, כן, כל אלה רק מיהודה, אבל מה קורה עם כל השאר, בנות יקרות? כל השאר נשארו בבבל. בבבל היה שיא הכיף. בבבל היה כסף. בבבל היה שקט. בבבל היו ישיבות מאוד מאוד גדולות, תלמידי חכמים מאוד גדולים. כל הרציניים, הצדיקים, העשירים, החשובים, כל אלה נשארים בבבל. 40,000 עולים בעלייה הראשונה, אחר כך עולים עוד קצת, עוד קצת, וזהו.
הם היו פשוטי העם?
כן, הם היו פשוטי העם, ופחות מזה. אני לא רוצה להעליב אותם.
מי שעלה?
מי שעלה. מי שעלה, הוא לא הפסיד שום דבר. בסדר? הוא לא הפסיד, הוא לא השאיר את הווילה שלו שם, הוא לא השאיר את החברותה שלו שם, הוא לא השאיר את הכבוד שלו שם, ממילא הוא לא הפסיד שום דבר, אז וואלה.
בסדר?
מה?
זה מוריד מהגודל שהם עלו,
כי הם לא עשינו כלום. במבט שטחי, באמת, מי ומה? אבל ננסה לברר את זה, אם זה באמת ככה. לא, 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 רגע, אמרתי, היו מנהיגים רוחניים, ברור, המנהיגים הרוחניים היו, היו גם צדיקים שעלו, ברור, אבל המון העם היו אנשים מאוד מאוד פשוטים, עלובים, מרוחקים, וכשאנחנו מגיעים לפה, אנחנו מצליחים לבנות רק מזבח, מזבח, זהו, מזבח, כמעט בלי כלום, ובשנייה שאנחנו בונים את המזבח, מיד מגיעים לפה כל האויבים החמודים שלנו, שכרגיל, איך שאנחנו מגיעים, הם מגיעים גם, קוראים להם שרי יהודה ובנימין, שרי, אתם מבינות מה זה? כמה חמודים הם היו? והם מנסים כל הזמן להפריע לנו לבנות את בית המקדש, הם שולחים כתבי סתנה למלכים שנמצאים בפרס, ומסבירים למה לא כדאי להם שנבנה את בית המקדש, כי מיד היהודים ימרדו במלך, ועושים לנו המון 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 צרות, קשה פה מאוד 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 מאוד. ותסתכלו בפרק ד' פסוק ו'. בתוך כל ההצקות האלה כתוב, רואות פרק ד' פסוק ו' בעזרה? פרק ד' פסוק ו', ובמלכות אחשוורוש, מכירות? בתחילת מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. תשאירו את זה לבית הבא בפיוט שלנו, טוב? אז מה, איך אנחנו מסיימות את הבית הזה, שזה הבית השלישי, רואות? סוף הבית השלישי הזה אנחנו מבינים שאחרי 70 שנה, מי שעולה עולה, כשמצליחים לייסד, כששמים, את מכירות את זה ששמים את אבן הפינה, ששמים, נו, קוראים לזה, נו, איך קוראים לזה, שיש, כן, הנחת אבן פינה, ככה קוראים לזה, ששמים חוט וגוזרים וזה?
חוט זה כבר שזה בנוי.
לא, לא, לפני שזה בנוי, אומרים, פה ייבנה, פה ייבנה. אז בלי חוט, סבבה, הרבבתי. טוב. אז תסתכלו בפרק ג' פסוק י"ב, ורבים מהכהנים והלוויים וראשי האבות הזקנים אשר ראו את הבית הראשון ביוסדו, זה הבית בעיניהם, בוכים בקול גדול ורבים בתרועה ושמחה להרים קול. מה קורה כשאומרים, עוד לא בנו, אומרים, מניחים אבן ואומרים, פה ייבנה בית המקדש, מה קורה? הזקנים בוכים, 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 הם זוכרים את בית ראשון, הם זוכרים את מה שהיה. והצעירים שמחים, כי יש תקווה, נכון? אנחנו הולכים לבנות את בית שני. אבל אין העם מכירים כל תרועת השמחה לכל בכי העם. יש איזה ערבוביה גדולה, גדולה, גדולה של בכי ושל שמחה, בגלל שהדרך מאוד מאוד ארוכה לוקח שנים רבות, עד שאנחנו בונים את בית המקדש. פה הוא עדיין לא בנוי, בסדר? בסוף הבית השלישי של הפיוט, בית המקדש עדיין לא בנוי, יש רק מזבח. טוב?
אבל אני ממש מזכיר את כל המדינה.
נכון, נכון. נכון, נכון, חד משמעית, נכון. שיבת ציון, יש לנו הרבה מה ללמוד משיבת ציון הראשונה. אז אנחנו, בסדר, הבנתם איפה אנחנו? אנחנו בחלקנו חזרנו, יש לנו מזבח שעליו מקריבים קורבנות וזהו, בסדר? יש, אתם רואות את הלוח שלנו? מי ש... אחת הדמויות המרכזיות בהקמת בית שני, למרות שהוא הגיע יותר באיחור, זה עזרא הסופר, זוכרות? דיברנו עליו. עזרא הסופר שמקים את כנסת הגדולה, שזו ההנהגה הרוחנית של האומה מתחילת בית שני. בכנסת הגדולה, בתחילת כנסת הגדולה, נמצאים שלושת הנביאים האחרונים שלנו. חגי, זכריה ומלאכי, וזהו. ומאז 2000 שנה אין לנו נבואה. אנחנו לא יודעים מה זה. חגי, זכריה ומלאכי, זה הסוף של הסוף של הסוף. זהו. זה כנסת הגדולה שהיא באמת בתחילת בית שני שם, בסדר? עכשיו אנחנו עוברות ל... 1, 2, 3, לבית הרביעי בפיוט, בסדר? אמרנו, בבל כבר עבדה מן העולם, ועכשיו אנחנו תחת מלכות פרס. אומר הפיוט, קירות קומת בראש ביקש אגגי בן עמדתה. מי זה אגגי בן עמדתה? אמן הרשע. מי זה ברוש? מי זה קירות קומת בראש? זה עם ישראל, אבל מי מייצג את עם ישראל? מרדכי. למה מרדכי נקרא ברוש? כי הוא עומד זקוף ולא מוכן לכרוע ולא מוכן להשתחוות ולא מוכן להתכופף לא לאמן ולא לאחשוורוש ולא לאף אחד. בעזרת השם נלמד על זה באריכות לפני פורים, בעזרת השם. אז זה הבקשה של אמן. אמן מבקש לכרות את קומתנו. עכשיו, מה קורה בתקופה הזאת? אז קודם כל אמרנו, ראינו בספר עזרא ששולחים לאחשוורוש כתב סתנה, ואחשוורוש לא מוכן להמשיך את בניית בית המקדש. אני רק מגלה לכם בסוד שקורש, שנתן לנו את האישור, הוא אחר כך אוסר עלינו להמשיך לבנות. הוא נתן לנו בהתחלה אישור ואחר כך אוסר, ואחר כך החשברוש גם אוסר, וגם המלאכים שאחר כך אוסרים. זה כל הסיפור. זה סיפור חיינו, שאכפת להם. כל דבר שאנחנו עושים אכפת להם. אם שמתם לב ברשימה של העולים, כתוב גם מרדכי. ראיתם שכתוב שם גם מרדכי? מרדכי עולה לארץ ישראל, איך הוא הגיע לפרס? איך הוא הגיע לשושן הבירה אם הוא עלה לארץ ישראל? למה הוא חזר לשם? אז מי שיוצא, תקשיבו טוב, מי שיוצא עם איגרת הסתנה מארץ ישראל לשושן הבירה, קראו לו אמן הרשע. הוא היה בכלל בארץ ישראל, כל הבנים שלו היו בארץ ישראל. מזכירים אותם בספר עזרא, לא ניכנס לזה עכשיו. אמן יוצא עם כתב סתנה, ועם ישראל שולחים את מרדכי היהודי להיות השליח שלהם לבטל את כתב הסתנה. באמצע הדרך נגמר לאמן, מה נגמר לו? האוכל. ואז הוא אומר למרדכי, אפשר מהלחם שלך? אומר לו מרדכי, מה? כן. אומר לו מרדכי, בתנאי שאתה תהיה לי עבד עולם. והוא כותב לו על סוליית נעלו של מרדכי, אני אמן בן עמדת האגגי, עבד עולם למרדכי היהודי. ומה קורה כשכולם משתחווים לאמן? אז מרדכי מרים את הסוליה. למי ששואל למה אתה לא קורא ולא משתחווה? הוא לא צריך לכאורה ולהשתחוות, נכון? אבל זה סוגריים, זה קשור לפורים בכלל, נכון? טוב. כשהחשברוש אומר לאסתר עד חצי המלכות ותיאס, למה הוא מתכוון? הוא אומר לה, מה שאת רוצה תבקשי. דבר אחד אני לא מסכימה, לבנות את בית המקדש של היהודים. זה אני לא מסכים, זה חצי המלכות, עד כאן. זה מה שאני מוכן ולא יותר. טוב, אז קירות קומת בראש ביקש אגגי בן עמדתה, ונהייתה לו לפח ולמוקש וגאוותו נשבת. כל מה שהוא תכנן לעשות למרדכי, קרה לו בעצמו. במקום להתלות את מרדכי על עץ גבוה 50 אמה, תולים שם את המן. ראש ימיני ניסית. מי זה ימיני? מרדכי שהוא משבט בנימין. ואויב שמו מחיתה המלאק, רוב בנה וקנינה על העץ תליטה. לא רק מה נתלה על העץ, גם הבנים שלו וגם כל החיים שלו, זהו, הכל נתלה על העץ. ואחרי שפרס שלטה בעולם, הגיע אלכסנדר מוקדון וכבש את כל העולם. ואז עלתה יוון על במותי ההיסטוריה. יוונים נקבצו עליי, אזי בימי חשמנים, ופרצו חומות מגדלי וטימאו כל השמנים. זוכרות, אמרנו שהכניסה למקדש, התאומה של המקדש, זה בעצם ביטוי לזה שרוצים לטמא אותנו. כן? להרחיק אותנו מכל מה שאנחנו מאמינים בו. מה קורה? ומנותר קנקנים, כן? גם מהקדים וגם מהאנשים שלא התייבנו, נעשה נס לשושנים, כשושנה בין החוכים, בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים. אז תלמידי חכמים הם בני בינה, והם קבעו שמונה ימים של שמחה והודעה להשם. ואני מזכירה שהחשמונאים בסופו של דבר לקחו גם את המלוכה, לא נדבר על זה אם זה בסדר או לא, לרמב"ן יש ביקורת גדולה על זה שהם כהנים ולא מלכים, אבל לא משנה. ויש לנו עצמאות 200 שנה. בית שני עומד 420 שנה, מתוכה 200 שנה של עצמאות בזכות נס חנוכה. מכוח המלחמות של החשמונאים ביוונים, אנחנו זוכים לעצמאות. עד עכשיו זה לא היה בבית שני. בית שני היינו פחווה של בבל, פחווה של פרס, פחווה של יוון, עד שהחשמונאים נלחמים ואנחנו זוכים לעצמאות, שזה דבר גדול.
אבל בית המקדש השני נבנה אחרי פורים?
בית המקדש השני נבנה אחרי פורים. תקשיבו טוב, שאלה חשובה. 18 שנה אנחנו לא מצליחים לבנות את בית שני, עד שמי נותן לנו אישור לבנות את בית שני? דריווש, הבן של אסתר המלכה. לא נראה לי שהוא למד בתלמוד תורה, גם לא נראה לו שהוא ידע תורה, אבל הוא זוכה לבנות את בית המקדש. דריווש, הבן של אחשוורוש ואסתר. כורש נתן אישור והתחרט. ואחר כך היו מלא כתבי שטנה וגויים שהפריעו לנו ולא קרה כלום. ורק דריווש אחרי 18 שנה בונה את בית שני. אנחנו נבכה על אסתר בפורים, לא עכשיו, סבבה?
לא, זה כאילו מוזר לי לנו פנים הגויים שלי לבנות את המקדש.
כי זה בדיוק בית שני. זה גלות, זה גלות, זה גלות. האישור מכורש זה לא נתן לנו עצמאות מדינית. היה פה, בנות תקשיבו, היה פה מאוד קשה בתקופה של עזרא ואחר כך נחמיה, היה פה נוראי. היה פה נוראי, לא היה לנו ביטחון, היינו עניים, הגויים הצרו לנו כל הזמן, אפילו את בית המקדש לא נתנו לנו, היה מאוד קשה. אז פורים, אתם רואות את הציור של המסכה הזאת לפני שבנינו את בית שני. זה בדרך, זה כשבנינו את המזבח, אבל זהו. אחשוורוש לא מסכים, עד חצי המלכות לא מסכים. חנוכה זה כבר אחרי שבית שני בנוי, בסדר? אחרי שדריווש בנה לנו את בית שני. טוב. אבל גם יוון, האימפריה היוונית המהוללה, נעלמה מן העולם. נשארה ממנה מדינה קטנה שלא נראה לי שמישהו מסתכל בכלל על הכיוון שלה, נכון? ועולה על במותי ההיסטוריה האימפריה הרומית, שהיא הקשה מכולם, המכאיבה מכולם, המסובכת מכולם, אנחנו עוד נדבר על זה. ועד עצם היום הזה אנחנו שייכים למלכות הזאת, היום קוראים לזה תרבות המערב, רומי זה מערב, ורומי שפכו דמינו כמים, לאורך כל שנות הגלות הארוכות, מאז שהחריבה את מקדשנו, כן, טיטוס, שהחריב את בית מקדשנו, גם כן בתשעה באב, ואחר כך הגלה אותנו, ולאט לאט הלכנו וגלינו עוד ועוד, והתפזרנו בכל הארצות. ולאורך כל שנות הגלות, באמת, הם נלחמו בנו בכל, כל, כל, כל דרך אפשרית. הכל בכל, מכל, כל. גירושים ופרעות ועלילות דם ואינקוויזיציה ומסעי הצלב ומה לא, אני בטח לא אמרתי את הכל. ממש המלכות שהכי הכי הכי פגעה בנו, ואחרי שהם גילו לתדהמתם שלמרות כל מה שהיה אי אפשר להרוג אותנו, אי אפשר לחלות אותנו, כמו שריבונו של עולם מבטיח לנו בפרשת הקללות בספר ויקרא, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם לאפר בריתי איתם. לא, יש הבטחה אלוקית. וכשהם מגלים את זה, המערבים האלה, אז מה הם עושים? אז יש להם שיטות אחרות, קוראים להם צר המנבח. הם מדברים, 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 ואת הדיבורים האלה הם מנסים להחדיר לתוכנו. אם אי אפשר בחרב כפשוטו, אז יש שיטות אחרות לאבד אותנו מן העולם. ותרבות המערב הולכת וחודרת 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 וחודרת, וזה קרב, וזה קרב קשה, וזה קרב כואב, וזה קרב מסובך. ועל זה אנחנו מתפללים בבית האחרון. חשוף זרוע קודשך וקרב קץ הישועה. עם ישראל הם זרוע קודשו של השם בעולם. אנחנו מבטאים את שם השם בעולם על ידי החיים שלנו, ואנחנו מבקשים שהאור, האור שאנחנו רוצים להופיע בעולם יופיע. אנחנו זרוע קודשו וקרב קץ הישועה. נקום נקמה דם עבדיך מאומה רשעה. מי זאת אומה רשעה? רומי, אדום, צאצאים של עשיו. כי ערכה לנו השעה, לא צריך להסביר, ואין קץ לימי הרעה, גם לא צריך להסביר. הבנתם את השורה הזאת, נכון? למרות שאנחנו בגאולה, וזה לא קשור בכלום, הכאבים של הגאולה, הכאבים של הגלות, לא בכמות, לא באיכות, לא בכלום. אשרינו מה טוב חלקנו שאנחנו חיים בדור של גאולה. דחי אדמון, אדמון זה אדום, עשיו שהיה כולו אדמוני, בצל צלמון, בצל צל מוות, שעשיו יקבל את העונש שלו. הקם לנו רואים שבעה. מי זה רואים שבעה? כתוב בחז"ל שהמשיח יבוא עם שבעה רואים. עכשיו אני אגלה לכם מי הם שבעת הרואים, כי זה לא האושפזין, זה משהו אחר. מי זה שבעת הרואים שהמשיח יבוא איתם? כן, משיח זה דוד המלך, בסדר? דוד המלך באמצע. מצידו האחד, אדם הראשון, שט ומתושלח, זוכרות אותם? מספר בראשית. הם שלושה נציגים של כל האנושות כולה. כי אנחנו רוצים לתקן את הכל, לתקן עולם במלכות שדי, אדם, שט ומתושלח. בצד השני, אברהם, יעקב ומשה. אברהם ויעקב זה אבותינו, ומשה שנתן לנו את התורה. איפה יצחק? שואל את טל שחר. אומרים חז"ל, בשעה הזאת יצחק אבינו הולך להוציא את הרשעים מהגיהנום. די, כי כבר הכל מתוקן. כבר הגיע הזמן.
אז מה הרווחנו בזה? אוקיי, אז נמשיך, אנחנו רוצים שהאויבים שלנו
לעשות להם. לא, זה אחרי שהם משלמים. זה אחרי הכל. וחוץ מזה, זה נראה לי רשעים מעם ישראל. הכל בסדר. אז הבית האחרון הוא בית של תפילה. ושל תקווה, שמה? שאחרי כל המסע הארוך והכואב והמייסר והמסובך והקשה שעברנו, מה יקרה? הטוב ינצח. אתם זוכרות שהטוב ינצח? חייבים לזכור שהטוב ינצח. זה סוף הפיוט. ואנחנו מסתכלים על הנרות, ואנחנו רוצים להביט בנרות ולהאמין באור, להאמין באור, גם כשחשוך וגם כשמסובך וגם כשקשה. להאמין שהאור, התחלנו, נכון? התחלנו את העולם במילים ויהי אור, ואנחנו הולכים בחזרה אל האור הגנוז לצדיקים לעתיד לבוא. וכל יום כשתגידי, תשירי עם המשפחה שלך את מעוז צור, אז כשאת נמצאת בתוך הבית, תיכנסי שם, תיכנסי למצרים. לא אמרתי שמצרים זה אם כל הגלויות. כל מה שהיה במצרים זה ביטוי למה זה גלות, כן? זה ההיכרות שלנו עם הגלות. זה מה שריבונו של עולם אומר בברית בין הבתרים, נראה את זה בפעם הבאה, בעזרת השם. אבל תהי במצרים, ואחר כך תהי בבבל, ואחר כך תהי בפרס, ואחר כך תהי ביוון, ואחר כך תהי ברומי, ותתפללי, תתפללי לישועתם של ישראל, תתפללי שנשוב אל האור, אל האור הטוב והמתוק והגדול, בעזרת השם.